אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
נכון, את שומעת את המשפט הזה בלי סוף, אסור לעשות הכללות, ואת אומרת לעצמך, רגע, למה מראיין אומר אסור לעשות הכללות, וישר המרואיין ממהר להסכים איתו, כן, בטח, אנחנו לא עושים הכללות, המדע כולו לא ניסיון לעשות הכללות? זה לא תכלית הידע שלנו לנסות לחולל הכללות תקפות ולעמוד מאחורי? הרי זה מה שאנחנו קוראים לו ידע, הכללה תקפה.
ברוכים הבאים לרדיו BGU. אני שיר אלקיים לוצאטו, ואנחנו כאן בפרק מרגש במיוחד, מראיינים את ישראל סורק על ספרו החדש, סוקרטס מחפש עבודה. אם אי פעם תהיתם לעצמכם על שאלות, כמו האם יש ערך לניסיון החיים, האם סלחנים חייבים להיות שכחנים, כיצד הפילוסופיה יכולה להועיל לנו, מדוע קשה להיות חופשיים, האם בעולמנו האכזרי החמלה עודנה אפשרית, מדוע חשוב להתפעל מן הזולת, מדוע כיצד לצאת למאבקים חסרי סיכוי, ומדוע עצב עמוק מן השמחה? אז זה הפודקאסט בשבילכם. ישראל סורק הוא פילוסוף, מנהל תוכניות במרכז מנדל בנגב, סופר, ואחד האנשים הכי חכמים, רגישים ומעניינים שאני מכירה. גילוי נאות, אני אתקשה להישאר אובייקטיבית בשיחה זו. ישראל הוא מורה אהוב ומנטור בשבילי כבר כמעט 5 שנים, ודרכו הצלחתי לראשונה באמת להבין את מידת הרלוונטיות והעומק שיש לפילוסופיה לחיים של כולנו, על ידי הנגשה שתונה, אינטליגנטית ובלתי אמצעית של רעיונות מורכבים, שיצבו את המציאות בכלל ואת המציאות האישית שלי על ידי השיחות שלנו בפרט. ישראל, איזה כיף שהגעת. מה שלומך?
תודה, שיר. כיף גדול לפגוש אותך דווקא כאן.
ישראל, מה זאת בעצם פילוסופיה? האם אפשר לתת תשובה פשוטה ולא פילוסופית לשאלה הזו?
אז שנייה לפני שנתחיל, הגילוי הנאות שלך מחייב גילוי נאות גם מצידי. ולכן יהיו פה שתי סובייקטיביות שינטרלו זו את זו, וכך נגיע לאובייקטיביות בדרך עקיפה, אבל מעניינת במיוחד. אז שמח מאוד לפגוש אותך פה, שיר. וכשאת שואלת את השאלה הבסיסית ביותר, מהי פילוסופיה, אני דווקא רוצה לתת תשובה בסיסית ביותר, ולהגיד שפילוסופיה היא בעצם כמו שהיא ביוונית, אהבת החוכמה, פילוסופיה. ורוב האנשים מתקשים להבין את זה, מפני שכמו כל תחום, פילוסופיה היא דיסציפלינה שנלמדת באקדמיה, אבל פילוסופיה במהותה איננה ולא יכולה להיות דיסציפלינה אקדמית. פילוסופיה, כך אני מציע להבין אותה, היא אהבת חוכמה במובן הכי פשוט, אפילו בנאלי של המושג הזה. אי אפשר לאהוב את החוכמה כפי שאוהבים צלחת חומוס.
אבל תסכים איתי רגע שלפילוסופיה יש דימוי, בסדר? שהיא מפזרת איזשהו מסך חשן מעל המציאות, במקום בעצם להבהיר אותה ולחשוף אותה. אז כשאומרים על מישהו שהוא מתפלסף, בסדר? הרי זה אומרים עליו שהוא מנותק מהמציאות. נכון. איך בעצם אתה מסביר את זה?
נכון. יש לי הסבר מצוין לזה, אבל תרשי לי רגע לחזור לשאלה הראשונה, ואני מבטיח להמשיך באופן טבעי לשאלת מסך העשן, שבאמת מרגיזה אותי דווקא, כי לכאורה יש בגרעין של אמת. אז ראשית, אם פילוסופיה היא אהבת חוכמה, איך אפשר לפרש את המושג הזה באופן שהוא לא סתם מטאפורי? כי אני יכול לוותר על המון דברים שאני אוהב כדי לקבל דברים שאני עוד יותר אוהב. אני מוכן כדי לפגוש אותך לוותר על חומוס, ואני כידוע לך אוהב חומוס. אבל כאשר סוקרטס מעיד על עצמו שהוא אוהב את החוכמה, הוא לא מתכוון שהוא אוהב את החוכמה כפי שמישהו אוהב חומוס, או אוהב קיץ, או אוהב את הים, או אוהב אבטיח, אלא הוא רוצה לומר שהוא אוהב את החוכמה כפי שאדם אוהב אדם, כפי שגבר אוהב אישה, אהבה שהיא ממש אהבה אירוטית. כך לפחות מורי הדגול רן סיגד מפרש את המושג אהבת חוכמה, אהבה טוטלית שהיא רגש דמוני וסוחף. הרי אנשים מאוהבים, ואני חושב שיר שמי שלא היה מאוהב או מי שלא הייתה מאוהבת בחייה, לא תוכל להבין על מה אנחנו מדברים עכשיו. כשאנחנו מאוהבים, אנחנו מוכנים למות למען מושא האהבה שלנו. אנחנו מוכנים למות ובלבד שלא נתבזה מול מושא האהבה שלנו. זה הדבר שמסביר לך, לי, למאזינים שלנו, למה סוקרטס היה מוכן למות ולא להשתחרר מבית הסוהר שבו היה חבוש, למרות שחבריו שיחדו את השומרים ויכול היה לצאת בשלום, הוא העדיף למות ובלבד שלא יפעל בניגוד לצו החוכמה, בניגוד למה שהוא פירש כאמת. כשאני אומר אהבת חוכמה, אני מדבר על דבקות מוחלטת בחוק הסתירה, בלוגיקה, במה שנתפס בעינינו כאמת. ולכן אהבת חוכמה, אם לוקחים אותה באופן חמור, טוטלי, כובש, מסתבר שהיא כנראה פרקטיקה מאוד נדירה בעולם. מי באמת מוכן לאהוב את החוכמה באופן שבו אדם מאוהב באדם אחר? ולכן זה מושג כל כך בעצם קשה להבנה מחוץ לשדה המטאפורי שלו.
אני ממש שמחה שהזכרת את סוקרטס, אז באמת בספר החדש שלך, סוקרטס מחפש עבודה, אתה משתמש הרבה בדמות של סוקרטס לאורך הספר. בסך הכל מדובר בדמות די טרגית, אמרת את זה עכשיו בעצמך. אבל אם סוקרטס היה נוחת עכשיו, אני לא מדברת ביוון לפני 3,000 שנה, בישראל של היום, של 2024, הוא היה מוצא עבודה?
קודם כל, אם אנחנו כבר בעסקי גילוי נאות, אז אני מוכרח לומר שהמאמר סוקרטס מחפש עבודה נכתב כמחווה לך. פעם סיפרת לי על רעיון עבודה שבו השתתפת ולא התקבלת לעבודה בגלל היעדר ניסיון, למרות שעל פניו כל הכישורים היו מנת חלקך והם עדיין מנת חלקך. ותהינו יחד למה הניסיון שיחק משקל כל כך רב, למה לניסיון היה כזה משקל ברעיון ובשיקולים של האנשים שבסופו של דבר לשמחתי לא קיבלו אותך לעבודה, כי את מגיעה תמיד למקומות יותר מוצלחים מכל כישלון כזה. אז אני תכף אענה לזה, אבל אני לא רוצה שתרשי לי לחמוק משאלות קודמות שלך, ואני רוצה גם לנהוג עכשיו טיפה כמו סוקרטס ההיסטורי, שלא הרפא משום שאלה גם אם היא מציקה. ושאלת אותי על הדימוי של הפילוסופים, שהם מנותקים, שהם, איך אמרת, מתפלסף, שאחד אנשים שמבלבלים את המוח, בואי נקרא לילד בשמו.
כל החבר'ה שיושבים שם על הדשא בבן גוריון.
בדיוק.
ומשתספים.
בדיוק ככה, אם זה בן גוריון, או בניין גילמן באוניברסיטת תל אביב, או עמיד שעות בהר הצופים, וכן הלאה וכן הלאה, ואני בטוח שמאזינינו חלקם מגחכים בהסכמה, וחלקם עכשיו קוראים אוזן כדי לדעת אם יש תשובה לשאלת ההתפלספות המנותקת, ולפעמים התרחנית והמגוחכת שמייחסים לאנשים האלה. אז תראי, לפעמים יש בזה גרעין של אמת. יש אנשים שמדברים סחור סחור, אבל הם ודאי לא יכולים להיחשב בינינו כפילוסופים אמיתיים, ובוודאי לא פילוסופים טובים. הפילוסוף שואל שאלות נוקבות על המציאות. מבחינה זו הוא מתנתק ממנה, כי הוא שואל על השורשים שלה. הפילוסוף לא מנותק מהמציאות באשר היא קיום, באשר היא הקיום עצמו. אבל מצד שני, הוא שואל, האם כל מה שקיים לא יכול להיות שונה מכפי שהוא קיים? ולכן, בגלל שהוא ירשה לעצמו לשאול שאלות כל כך יסודיות, לאתגר הנחות יסוד, לבחון מחדש את המוסכם, כמו למשל, הנחת היסוד של הכלכלה, ואת לימדת אותי כל כך הרבה על כלכלה, שכל אחד שואף למקסם רווחים, הפילוסוף הוא הדמות היחידה שאת יכולה לחשוב עליה, שהיא שאל, האומנם? האומנם כל אדם שואף למקסם רווחים? האם לא יכול להיות אחרת? האם אפשר לצייר אדם שירצה למזער את הרווחים שלו? ולמה? הפילוסוף הוא היחיד שיכול לאתגר את החברים המוסלמים שלו, שמכריזים על מוחמד כעל הנביא האחרון, ולשאול האם אין בזה סתירה לוגית? האם אלוהים שהכריז על מוחמד כעל הנביא האחרון, לא רשאי לשנות את דעתו ולבחור לעצמו נביא נוסף. את יודעת, אומרים שמי שמאתגר הנחות יסוד באסלאם, מסתכן בחייו. אז הנה, אני חושב שפילוסופיה מחייבת אומץ לב לאתגר הנחות יסוד, לא לראות בעיניים מה שנקרא, ולשאול כל אדם ביחס לתחום שלו, למה הוא כל כך בטוח בהנחות היסוד? אגב, זאת הסיבה שסוקרטס נידון למוות לדעתי, הוא כל כך הרגיז, אי אפשר שלא להתעצבן, שאדם שואל כלכלן, למה בכלל למקסם רווחים? והוא שואל איש דת, מה יקרה אם אלוהים ישנה את דעתו, ומחייב אותו לחשוב על כל מיני סתירות לוגיות, איך אפשר לא להתעצבן על אדם כזה? איך אפשר שלא לסנוע אדם כזה?
אם אני זוכרת נכון, סוקרטס הגדיר את עצמו כזבוב הבשר של בני האדם, נכון? הזבוב הזה שמציק ומציק ומציק, עד שלבסוף אנחנו יודעים מה קורה לזבובים שמציקים יותר מדי.
נכון, נכון, הוא באמת, באמת הרגיז, ומצד שני, אם את חושבת היום על כל כך הרבה מושגים שהחיים שלנו שזורים בהם, ולא היו קיימים בלי הפילוסופיה, תחשבי כמה מושגים פוריים בין סוף תחומי חיים נולדו מהפילוסופיה, למשל, הלא מודע, או היד הנעלמה, או האמנה החברתית, זכויות האדם, הרצון הכללי, מסך הבערות, קוד אתי, כל אלה היו פעם רעיונות פילוסופיים מופשטים לגמרי, מחוץ לשיח. כלומר, מישהו היה צריך ללדת אותם איכשהו, ואיכשהו הם נכנסו, כך שגם הרעיונות המופשטים והמוזרים ביותר, היו פעם נחלתו של איזה תימהוני שחשב עליהם. זאת התשובה אולי ארוכה מדי לשאלה היפה שלך, האם המיתוס של הפילוסוף כמפזר מסך השן הוא נכון? אני חושב שלהפך, פילוסוף טוב בעצם מחבר אותנו אל הפשטות הרבה ביותר, אל הנחות היסוד הכי הכי עמוקות שאיתם אנחנו קמים בבוקר.
בוא נדבר רגע על החברה הישראלית. אנחנו כנראה בתקופה הכי מורכבת שידענו, בטח מאז שאנחנו מדינה עצמאית, אנחנו נמצאים בסוג של ייאוש. רק אתמול ראינו איך ההפגנות חזרו, למרות שהלחימה נמשכת, ממש הבוקר היה פיגוע, כמה מטרים מפה, בתחנה מרכזית, ויש בספר שלך מאמר שמאוד גרם לי לחשוב. הכותרת שלו היא, הדמוקרטיה עשתה את שלה. אתה לא חושב שזו טענה מסוכנת? מה, אתה בעצם בעד דיקטטורה? הרי דיקטטורה של פילוסופים מורמים מהם, אין מריטוקרטיה חדשה של 2024? תסביר קצת.
באמת, הכותרת של המאמר הזה, בצדק, מלחיצה. הדמוקרטיה עשתה את שלה, כשכולנו בעצם שרים שירי הלל הדמוקרטיה ונלחמים למענה, ויוצאים להפגנות כדי לשמר אותה, וחרדים מפני כל פגיעה בה. אבל בסופו של דבר, כשאני חושב שהדמוקרטיה עשתה את שלה, או בקרוב נוכל להכריז על זה שהיא עשתה את שלה, על מה זה נשען? הרעיון בעצם הבשיל במוחי בבוקר שבו קמתי ונודע לי שדונלד טראמפ זכה בבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת 2016, זה לפני המון זמן, ולא כל כך הרבה מבחינה היסטורית, אבל נראה בקצב המאורעות המטורף שאנחנו חווים בעולמנו, שזה היה לפני המון המון זמן. ושאלתי את עצמי כיצד ייתכן הדבר שבן אדם שבז לרציונליות, שלא מנסה לשכנע, שהטיעונים שלו מנותקים מבחינת הקשר בין ההנחות למסקנות, איך יכול להיות שאדם כזה מושך מיליוני בני אדם, עשרות מיליונים לתמוך בו, ומבחינתם, בחירתם קובעת, זה לא דמוקרטיה, לכאורה זה שלטון הרוב, נכון? זה רצון העם, זה דמוס קרטוס.
זה קצת מתכתב עם מה שישעיהו ליבוביץ' בעצם אומר, נכון?
נכון מאוד, ובעצם מבחינה זו, אנחנו רואים את המעבר האחד שגם ליבוביץ' ראה בין שלטון העם לשלטון האספסוף, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם הדמוקרטיה שנולדה בעצם לבצר את שלטון התבונה, את שלטון הרציונליות, את הבקרה על הקריזה והקפריזה של כל מיני שליטים, דמוקרטיה שנולדה כדי לבזר את הכוח, לקחת כוח מידיו של אדם פרטי, שיכול להיות נאור, אבל יכול להיות גם אכזר וטיפש ואטום, ולחלק את הכוח הזה בידי רשויות שונות, ולתת לעם, או מה שנחשב העם, אז זה היה מדובר על גברים בלבד, אבל היום אנחנו מדברים על כל אזרח, נניח, מגיל 18 ומעלה, לחלק את הכוח כך שלא יצויר שאדם אחד יוחז ברובו. והנה אנחנו רואים שדווקא היום, שהרשתות החברתיות לכאורה מאפשרות ביקורת, שמאפשרות לחשוף כל עוולה, ומאפשרות לחשוף כל דבר ששליט רוצה להסתיר, אנחנו רואים שדווקא היום החשיבה הרציונלית הולכת ונעלמת מהשיח הציבורי. אנשים באמת יכולים להיות מוטים אחרי דמגוגיה רקובה, שאין מאחוריה דבר וחצי דבר, שאין מאחוריה שום תזה רציונלית, ולחרדתנו אנחנו רואים שבכל הדמוקרטיות עולים כוחות שאפשר לומר להם כוחות, לקרוא להם כוחות שוק, אבל לא במובן הנשגב של המילה שוק, כפי שאת יודעת להציג אותו, אלא במובן הפופוליסטי והמסוכן ביותר, שמציית לדחפים האלימים, הנרקיסיסטים ביותר. ואנחנו רואים איך הכוחות הדמוקרטיים האלה בעצם הולכים ושוללים את היכולת שלנו לבקרה, לאיפוק, למדיניות ארוכת טווח, לתכנון, להשיג פירות שיבשילו בעוד שנים רבות, אבל שווה להתחיל לשתול אותם היום. ואם אנחנו רוצים גם לשמור על הכדור שלנו, על הפלנטה הזאת שנקראת כדור הארץ, וגם לקדם ערכים כמו שוויון ערך האדם, וביטחון תזונתי לכל, ומאבק באלימות, אנחנו רואים שהדמוקרטיה הולכת ונעשית כלי פחות ופחות מוצלח. אז כרגע אני לא קורא לבטל את הדמוקרטיה עד שאין כלי מוצלח ממנה. כמו שאמר צ'רצ'יל בצדק, הדמוקרטיה היא משטר איום ונורא, היא רק גרועה פחות מכל חלופה, ולכן אנחנו מחזיקים בה.
לחיי הרע במיעוטו.
בדיוק. אבל יכול להיות שאנחנו צריכים להתמסר לחשיבה על חלופה.
מעניין, האמת שאתה בספר, יש לך נטייה להציג ככה רעיונות מאוד מאוד גדולים ומורכבים, ואז גם לתת להם פתרון. אז גם, אני לוקחת את זה רגע למאמר של הדמוקרטיה, גם דיברת בעצם על הדבר הזה שאין ערכים מתנגשים, אוקיי? שזה מעניין, בדיוק דיברנו על זה עכשיו, שכן יש התנגשות מסוימת של ערכים, אוקיי? אז בעצם זו חוויית חיים שלנו. כל פעם אנחנו מרגישים ערך אחד, ואז מרגישים שמשהו אחר מתנגש בו, ומרגישים את הצורך לבחור ביניהם.
נכון. החוויה שלנו של התנגשות בין ערכים, ובכלל, היא חוויה עמוקה ויסודית ביותר בחיינו. בכל רגע נתון, גם אם היינו אגב חיים לבדנו באי בודד, היינו חווים בתוך עצמנו פוליטיקה. כלומר, פוליטיקה בכלל לא מחייבת נוכחות של זולת כלשהו, מפני שאם פוליטיקה היא חלוקת משאבים בתנאי מחסור, ואז גם כשאנחנו לבדנו, היו דברים שונים שהיינו רוצים לעשות בכל רגע, היינו צריכים לחשוב מה לעשות עכשיו, ללכת לנוח, או לדאוג לארוחת הצהריים, או לבנות מחסה ללילה, או להדליק אשן במקרה שיעבור איזה מטוס ויחפש אותנו. בכל רגע נתון הייתה לפנינו יותר מחלופה אחת לגיטימית שנוכל לעשות. כך שהפוליטיקה אופפת את החיים האנושיים, לא כל שכן כשאנחנו חיים בחברה מרובת רצונות, מרובת אינטרסים, מרובת חפים.
חשוב לציין שפוליטיקה, במושג שאתה מתייחס עליו כרגע, זה לאו דווקא הפוליטיקה המפלגתית.
בדיוק.
אלא פוליטיקה כבעצם המערכת יחסים הבין אישית, שזה המובן הרחב יותר של פוליטיקה.
נכון, נכון, פוליטיקה זה באמת, כמו שאמרתי קודם, זה אומנות חלוקת המשאבים שלנו בתנאי מחסור, ומפלגות זה מין דרך אחת לבסס חלוקה דרך איגוד של רצונות מסוימים, קוראים להם רצונות המפלגתיים או ערכים מסוימים, וכך אנחנו כביכול צוברים יותר כוח, כי אם אני נמצא לבדי, אני מוגבל, אבל אם את ואני ושאר חברינו מתאגדים יחד, ואנחנו קוראים לעצמנו מפלגת הצדק, ומולנו מפלגת החמלה, ומפלגה שלישית שנקראת מפלגת העונג, אז אנשים יכולים למצוא את עצמם נמשכים ותומכים בזרם רעיוני מסוים. אבל שאלתך הראשונה הייתה, כיצד אני יכול להכחיש חוויה כל כך בסיסית של התנגשות בין ערכים? הרי תמיד אומרים, יש ערכים מתנגשים וצריך לראות ולתת משקל, ואילו בספר אני אומר שבעצם ערכים לא מתנגשים. הם לא יכולים להתנגש, או רצוי שהם לא יתנגשו. ואני רוצה להשיב לך דווקא דרך מטאפורה, והמטאפורה שאני מנסה להציע היא שערך מתפקד כמו טרקטור שמחלץ את האוטו שלך כשהוא נתקע בבוץ. שזה אנחנו צריכים את הערך. כשכבר את מרגישה שאת לא יכולה לנוע. ובאמת, החיים שלנו הם כולם התנגשות מתמדת. מי שלא מבין את זה, לא מבין מה זה חיים אנושיים. התנגשות בין אהבות שונות. הרי אנחנו מתקשים לאהוב אדם אחד ויחיד. אנחנו מתקשים לבחור בחירה אחת ויחידה. אנחנו חווים את התנגשות האינטרסים בכל רגע נתון. אנחנו מתחייבים בחוזה התקשרות עם גוף מסוים, אבל פתאום גוף אחר רוצה אותנו. ומישהו אחר רוצה את תשומת ליבנו. אז כמו שאנחנו צריכים לתמרן בחיים בין אהבות שונות ובין אינטרסים שונים ובין כמיהות שונות ובין צרכים שונים, החיים בעצם שיר הם התנגשות מתמדת. וזאת חוויית החיים שלנו. ולכן, באופן מוזר, אני אומר, אנחנו זקוקים לערכים כדי לחלץ אותנו מההתנגשות המתמדת שנקראת החיים. אם גם הערכים יתנגשו, מה יחלץ אותנו מההתנגשות? מי יחלץ? מי יהיה טרקטור החילוץ שלנו? לכן אני מציע להסתכל על המטאפורה של רכב חילוץ כשמדברים על ערך. דווקא בגלל שהחיים הם סוג של אנדרלמוסיה כל כך מבלבלת. כל כך, מצד אחד זה היופי בחיים שהם תוססים. אנחנו רוצים את זה ואת זה ואת זה. אני קשור בקשר נישואים, אבל מצד שני, יש לנו כל הזמן כמיהות לאהבות חדשות, ויש פיתויים רבים. אני קשור בקשר מחייב, כפי שכבר אמרתי קודם, עם גוף מסוים שבו אני נניח מרצה ומלמד, גוף אחר פונה אליי ומפתה אותי, לבוא ולהרצות במסגרתו. הבטחתי להוצאת ספרים מסוימת שאני הוציא את הספר הבא במסגרתה, ופתאום באה הוצאה אחרת ומציעה לי סכום כפול ומכופל. אז האם להישאר נאמן להבטחתי המקורית? את מבינה, החיים הם אנדרלמוסיה של התנגשות. הילדים שלי רוצים את תשומת ליבי, וחבריי רוצים, ועבודתי טובעת. והזמן, כמו טנק, דורס ודורס, ככה כתב נתן זך. אז מה עושים? ולכן אני מציע להסתכל על ערך, לא כעל עוד דבר שמתנגש בעוד דבר, אלא כעל הדבר, הרעיון שאומר, רגע, כשאני שרוי בתוך הבלבול, בתוך המבוכה, בתוך האינטרסים הצולבים, אני אומר, אני זקוק עכשיו לדבר הזה, שהוא מחוץ לתשוקות שלי, שהוא מחוץ לדחפים, שהוא מחוץ ליצרים, שהוא בא מממלכה אחרת, לא ממלכת התשוקות והתאוות והדחפים והיצרים, אלא ממלכת התבונה, משהו שלא מדבר בשם האינטרס הפרטי, אלא בשם אינטרס כללי, ולזה אנחנו קוראים ערך. ולכן הצעתי את הרעיון של ערך מחלץ, ולא ערך מתנגש.
זה מעניין, אני רוצה להקשות עליך קצת. השבעה באוקטובר ערער להרבה מאוד אנשים את הערכים שלהם. אם אתה מציג כאן ערך כמצפן, כאיזשהו רכב מחלץ, אגודת ידידים שמחלצת אותך מכביש 6 כשמתפנצ'רים לך הגלגלים, אז מה קורה כשהערכים מתבלבלים? שאתה כבר לא בטוח שההנחות יסוד שלך והמצפן שלך הוא מדויק.
זאת שאלה עמוקה ביותר. כי באמת הרבה פעמים המציאות מטלטלת את התפיסות שלנו, את מה שחשבנו שהוא בסיסי, שהוא אמיתי. אנחנו יכולים להניח שבני אדם שוחרי טוב, ופתאום אנחנו רואים או חווים בפעם מי יודע כמה, מין רוע גולמי, ברוטלי, אלים, אינסופי כמעט. ואת אומרת לעצמך, האם אני צריכה לוותר על הנחת היסוד, נניח, של הטוב האנושי, או הנחות יסוד ביחס לאמון שאפשר לתת, אם זה בכלים טכנולוגיים, או אם זה בבני אדם אחרים. ובאיזה מידה המציאות בעצם קובעת את האוריינטציה שלנו בחיים, ולא להפך, או האוריינטציה קובעת את ההתבוננות שלנו על המציאות. אין פתרון חד לדילמה שאת מציגה כאן עכשיו, אבל יחד עם זאת, אני חושב שהנחות יסוד, אם הן הנחות יסוד, הן צריכות להיות מבוססות, ואם המציאות מערערת אותן, אז אנחנו צריכים להציע הנחות יסוד חלופיות. והנחת יסוד היא לא צריכה להיות שהאדם, למשל, הוא טוב במהותו, או רע במהותו, כי אלה הנחות יסוד די נאיביות. אבל אם תקבלי שהאדם הוא במהותו יצור פלסטי, שיכול לאמץ את הטוב ויכול לאמץ את הרע, אז יהיה לך קל הרבה יותר להסביר למה בהקשרים מסוימים, תרבותיים, היסטוריים, חינוכיים, אנשים יאמצו קו אלים, ובהקשרים אחרים אנשים יאמצו קו פייסני, ומי יהיה מוכן בכלל להסתכן, ומי לא יהיה מוכן להסתכן. זאת אומרת, הנחות יסוד, אם הן נאיביות, אז טוב שבה המציאות ומטלטלת אותם, ואני חושב שפילוסוף אחראי לא מציע לעולם, לחברה וגם לא לעצמו, הנחות יסוד נאיביות שאי אפשר לבסס אותן. בכל מקרה, אני חושב שאת צודקת שהמציאות צריכה לעלות בקנה אחד עם התיאוריה, ואם היא לא עולה בקנה אחד עם התיאוריה, אז כדאי להחליף את התיאוריה, לא כדאי להחליף את המציאות.
מעניין. נתת לי בכל אופן נקודה למחשבה.
אבל דרך אגב, אם כבר אנחנו נמשיך בקו הזה, את זוכרת שאי שם בתחילת השיחה הזאת, שאלת אותי על הפילוסופיה כשהיא לעצמה, מה התפקיד שלה בעולם המורכב, הסוער והבלתי ניתן לפענוח הזה? אני חושב שפילוסופיה לא רק שהיא צריכה לעזור לנו, סוג של מין מדע אנושי כזה שצריך לעזור לנו לפענח הנחות יסוד, ולנסות לזקק את הפשטות מתוך המורכבות שמאיימת לחלוטנו, יכול להיות שיש לה גם תפקיד בונה, כלומר, אני חושב שפילוסוף אחראי הוא פילוסוף שלא רק מפרק את המציאות, אלא גם עוזר לדמיין מציאות חלופית. וכל עוד אפשר לדמיין מציאות בלי סתירה, אז צריך לתת כנפיים לדמיון הזה. אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים אחרי 7 באוקטובר, שהייאוש מחלחל בכל. ואנשים לא רואים סוג של מזור בפתרונות הקיימים, שכבר כולם לכאורה נוסו, ואווירת הייאוש שאת היטבת לתאר היא לא מקרית. יכול להיות שכאן הפילוסופיה, כמו אנשי רוח, תרבות, אומנות, יוצרים, צריכים לסייע לכולנו לדמיין מציאות חלופית, ודמיון, כל עוד הוא לא לוקה בסתירה, הוא סוג של אמת.
מעניין. אז בעצם אתה מציע כאן הסתכלות חדשה על פילוסופיה, לפחות לרוב האנשים, זאת אומרת, לאו דווקא הטלת ספק בקיים, אלא גם בעצם עזרה לבנות את החדש.
בדיוק, אני חושב שהפילוסוף שאומר, אני יושב רגל על רגל ומטיל ספק, ושולח את כולכם להזיע ולמצוא ראיות, ולבטל את הספק, הפילוסוף הזה הוא פילוסוף קצת פלגמט, הוא לא כל כך מוצא חן בעיניי. אני מעדיף את הפילוסוף שמוכן להסתכן בטעות, שמציע כל מיני היפותזות, שלא פוחד מהטעות, כן, שיש לו אומץ לטעות, אבל שהוא מציע שוב ושוב דרכים חדשות לפענוח של העולם ושל המציאות. אני חושב שזה תפקידו של הפילוסוף האחראי. הטלת הספק היא באמת נשמת אפה של פילוסופיה, כדי שאנשים, את יודעת, לא ייכנסו לדוגמות שלא יהיו בחשיבה של קלישאות, שהיא עצמה יכולה להיות מסוכנת. אבל מצד שני, בהחלט יכול להיות שתפקידו של פילוסוף הוא לסייע לנו לדמיין מציאות חלופית, בהחלט.
אתה יודע, אתה כותב בספר לא מעט על קלישאות שציינת עכשיו. זאת אומרת, למה קלישאות בעצם נתפסות בעיניך כאויב? הרי לאנשים יש את המגבלות שלהם, ונורא נוח להרבה אנשים לחשוב בתבניות, כי ככה הם רגילים, וזה עושה להם סדר בעולם, ובתקופה כזו מבולבלת, מה רבה קצת סדר בעולם?
כן, קלישאות. קודם כל אני רוצה לאפיין מה זה קלישאה. קלישאה זה מבחינתי לא קשורה לאמת או שקר, אלא קלישאה היא כל דבר שאנחנו אומרים באופן סיסמתי, כל דבר שאנחנו אומרים כלאחר יד, כל משפט שאנחנו אומרים מבלי לחשוב עליו, לא, מבלי לפקפק בו, זאת קלישאה. עכשיו, מי שיוציא את הקלישאות מהשפה, יוציא את השפה. הרי גם בשאלה, מה שלומך? אני מקווה שאת בסדר, מזל טוב ליום הולדתך, מן השמיים תנוחמי. את יודעת, אין סוף ברכות ופניות, הן קלישאות, וטוב שהן קיימות. זה סוג של טקס לשוני. אין רע בקלישאה, אין רע בסתמיות הזאת, שמאפשרת לנו לאט לאט להתיידד, ולהגיע אל השיחה האמיתית העמוקה, כפי שאני מקווה שאנחנו מגיעים בשיחה הזאת שלנו. אז אני לא יוצא נגד הקלישאות באשר הן קלישאות, אבל אני כן יוצא נגד מה שקראתי בספר, קלישאות יסוד. כלומר, אותם תשתיות שעליהם אנשים מבססים פילוסופיית חיים שלמה. תני לי לתת לך כמה דוגמאות.
אני אשמח.
למשל, תראית, בשדה החינוכי נגיד, אנחנו אומרים, צריך להכין את הילד לחיים. את אומרת לעצמך, רגע, מי מכין את הילד לחיים? האם המורה או המורה שרוצים להכין את הילד לחיים, הם כבר מצאו את הצופן, את הסוד לחיי עושר, שהם ילכו ויכינו אחרים? הם באמת יודעים מה זה החיים הנכונים, הטובים, ואנחנו עכשיו רק צריכים להכין את הילד אליהם? אני באמת יודע מה הם החיים? או תקחי משפט אחר. אסור לעשות הכללות. האם, נכון, אנחנו שומעים את זה בכל ראיון ברדיו, אני מקווה שלא ב-BGU, ולא בפודקאסטים עמוקים, אבל נכון, את שומעת את המשפט הזה בלי סוף, אסור לעשות הכללות, ואת אומרת לעצמך, רגע, למה מראיין אומר אסור לעשות הכללות, וישר המרואיין ומהר להסכים איתו, כן, בטח, אנחנו לא עושים הכללות, המדע כולו לא ניסיון לעשות הכללות? זה לא תכלית הידע שלנו, לנסות לחולל הכללות תקפות, ולעמוד מאחוריהם? הרי זה מה שאנחנו קוראים לו ידע, הכללה תקפה. אז מה זה אסור לעשות הכללות? אם אסור לעשות הכללות, אז אסור לדעת. מי שאומר אסור לעשות הכללות, אומר אסור לי לדעת משהו. או ניקח מושג אחר, נגיד, התפוצצות הידע. אנחנו לכאורה, איך אנחנו יכולים לחלוק על התפוצצות הידע כעל תופעה בעולם? הרי עכשיו ברגע זה אנחנו מוסיפים עוד פודקאסט, עוד הקלטה להתפוצצות הידע האנושית. עוד ועוד. וברגע זה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה שלנו, שאני מקווה שהוא מעניין, עוד אלפי אנשים ברחבי העולם מקליטים פודקאסטים שיתחרו על תשומת הלב ההולכת וקטנה שלנו. אז איך אני יכול לכפור בהתפוצצות הידע ולראות בו קלישאה? מהטעם הפשוט שעדיין צריך לעשות הבחנה בין ידע בסיסי, שהוא לא משתנה כל כך מהר. הידע שאחד ועוד אחד הם שתיים, הידע שכולנו בני תמותה, הידע שיש חומרים שאי אפשר לחיות בלעדיהם, כמו מים וחמצן, זה לא ידע שהוא שקול לאיזה טענה על משמעותו של חלום ביצירה האפוקליפטית של פיכטה. עם כל הכבוד, יש ידע בסיסי, יש ידע תשתיתי, שלא כל כך מהר מתפוצץ. ואני חושב שהתירוץ של התפוצצות הידע לא יכול לבוא על חשבון למידה של דברים הכי בסיסיים בעולם. תחשבי על קלישאות שכולנו משתמשים בהם, כמו כדאי לצאת מהקופסה. לפני שאנחנו יוצאים מהקופסה, לא כדאי להיכנס לקופסה? לא כדאי לדעת גם איך חושבים בתוך קופסה? הרי את יודעת שכדי לחשב כמה זה 38 כפול 24, אפשר להשתמש במחשבון, אפשר לעשות את זה בעל פה, אבל בכל זאת יש שיטה לעשות את זה, והיא בתוך קופסה, היא לא מחוץ לקופסה, וכדי לדעת איזה אנטיביוטיקה טובה כדי להרוג איזה חיידק חדש שמתגלה, אז אנחנו חייבים לעבוד בתוך מתודות שהוכיחו את עצמם, בתוך הקופסה המדעית. או תקחי קלישאה נוספת, ואני יודע שתצטרכי תכף לעצור אותי, כי אני יכול עד אין סוף לדבר על קלישאות, כמו למשל, שיתופי פעולה, שיתופי פעולה, שיתופי פעולה. אני שומע כל הזמן אנשים שמדברים בשבח שיתופי פעולה, ואני רוצה להגיד, למה שיתופי פעולה? מי צריך את כל שיתופי הפעולה האלה? אני נגד שיתופי פעולה כל היום. כי את יודעת, כל רעיון גדול תמיד התחיל במוחו של איזה יחיד. אז רגע, לפני שאנחנו משתפים פעולה, בוא ניתן ליחיד קודם כל לשתף פעולה עם עצמו, להביא רעיון גדול לעולם, ואחר כך, לאט לאט, יהיו שיתופי פעולה או לא.
טוב, שכנעת אותי, אני לא הולכת לשתף פעולה עם אף אחד. אתה מדבר רגע על ניסיון, גם עכשיו אתה מדבר על זה, שגם כל הידע שלנו מבוסס על ניסיון של אנשים אחרים, והיום עם המהפכה הדיגיטלית המטורפת שקורית עכשיו, עם כל ההתפוצצות AI והידע שכבר קיים בתוך המחשבים בלחיצת כפתור. מה באמת החשיבות של ניסיון וידע בעולם כזה משתנה?
שאלת הניסיון, זה באמת כותרת המשנה של הספר, ניסיון החיים והמוות, וגם אותו מאמר שכתבתי לכבודך בעקבות הטענה שאין לך מספיק ניסיון. אז ניסיון זה באמת, אפשר היה להציג את הניסיון כעוד קלישאה שצריך לפענח אותה, ואפשר, כפי שאת מציעה עכשיו, לפתוח חלון חדש ולדבר רגע רק על ניסיון החיים, והאם הוא מוערך יותר מדי או פחות מדי. אני רק רוצה שבקרוב נעשה תוכנית רק על קלישאות, כי פתאום התחלתי לחשוב תוך כדי תשובה לשאלה הקודמת על הקלישאות שאני רוצה לחקור יחד איתך, כמו בעד שוויון הזדמנויות, כמו משפטים שמחנכים והורים אומרים לילדים, העיקר שתהיו בני אדם, וכל מיני דברים.
בקיצור, וואי, לא נעים לי להגיד פעם, כמה אני משתמשת במשפטים האלה ביום יום. אני כולנו, אשים לב לזה עכשיו.
כולנו, אבל אנחנו נעשה פעם אחת תוכנית שלמה רק על קלישאות. תזכיר שאת חייבת לי. זה אני אומר כדי שאני אוכל לנשום עמוק ולעבור לענות לשאלה הבאה. אז עכשיו אני עושה את זה ועונה לשאלה על ניסיון החיים. כי כבר הייתי פשוט בשבום קודם. אתה מבין, קשה לעצור אותי. תראי, ניסיון החיים. ניסיון החיים, מתי אנחנו רוצים אדם מנוסה, ומתי אנחנו בזים לניסיון? בואי נחשוב על זה רגע. מתי את אומרת, בואי, אני אשאל אותך שאלה. נניח שאת רוצה עכשיו, חלילה, רופא מנתח, טוב, לך, בן משפחה קרוב, את תרצי רופא מנוסה, או רופא שזה הניתוח הראשון שלו?
בוודאי, אני רוצה את הרופא הכי מנוסה שיש, עד שהידיים שלו רועדות, בדיוק בנקודה הזו.
אבל לא תרצי הכי הכי מנוסה, תרצי טיפה קודם, נכון? כדי שהוא יהיה עדיין בדרך לשיא, לא מעבר לשיא כבר בזמן השקיעה.
אני מניחה שאם הוא מנתח אותי, כן, אני רוצה אותו בשיא, חד משמעית.
אבל אם את לא יודעת אם הוא בדיוק בשיא, אז תרצי שהוא יהיה מטר לפני ולא מטר אחרי, נכון?
כן, חד משמעית.
ואם עכשיו את צריכה לשלוח טייס למשימת הפצצה מורכבת, את תרצי שהטייס הזה יהיה אחד שכבר ביצע איזה משימה או שתיים בחיים, נכון?
בהחלט.
ואם את תרצי עכשיו לתכנן שוד ולהימלט מן המשטרה, את ודאי תרצי שהנהג יהיה אחד שכבר יש לו כמה מבצעים כאלה, נכון?
טוב, זה הכיוון שלא חשבתי עליו, אני מניחה שכן.
כלומר, יש הקשרים שבהם את תרצי בן אדם שכבר הוכיח את עצמו, נכון?
נכון.
עכשיו, בואי נחשוב על האתגרים של ימינו. למשל, השקעות, נכון? נניח שסבתא שלך עשתה יופי של השקעות, היא ידעה לשים את הכסף שלה מתחת למזרון, או לתפור איזה משהו בבגד שאף גנב לא ימצא. וככה היא החביאה את הכסף במשך שנים רבות, ואף גנב לא מצא את הכסף, למרות שאולי כמה וכמה גנבים כבר נכנסו לבית שלה. אבל האם כשאת חושבת על השקעות היום, את תתייעצי עם סבתא שלך?
לא, ממש לא. השקעות זה נושא שקרוב ללבי, זה שם צריך הרבה אומץ לב, על גבול הטיפשות לפעמים, אבל ניסיון לאו דווקא הוא יתרון כאן.
בדיוק. זאת אומרת, בוודאי לא ניסיון של אנשים שהשקיעו בצורה מוצלחת לפני 20, 30, 40, 50 או 80 שנה, נכון?
נכון.
אם נחשוב על הקשרים אחרים שבהם את תגידי שהניסיון הוא לא תקף, נניח טכנולוגיה רפואית, נכון? אדם שיש לו ניסיון בטכנולוגיה רפואית, אפילו ניסיון מאוד מוצלח, והוא הצליח לעשות ניתוחים טובים, אבל בטכנולוגיה שהייתה תקפה לפני 20 או 30 שנה, תגידי, בוא, אני רוצה את הטכנולוגיה העכשווית, אפילו אם מישהו יש לו קצת פחות ניסיון. במילים אחרות, יש הקשרים שבהם הניסיון נתפס כנטל, כמעמסה, לא כיתרון. למשל, את יודעת, בתחומים שמשתנים כל הזמן, אנחנו אומרים, אני רוצה את הבן אדם שהוא עכשווי. כל הכבוד, סבתא, באמת את ידעת טוב מאוד לשמור על כספך, אבל היום אנחנו כבר חושבים אחרת, אנחנו לא רוצים לשמור על הכסף, אנחנו רוצים לעשות איתו דברים. בסדר, סבתא, תודה רבה. באמת, נורא נחמד, שיתפת אותנו בניסיונך, אבל אנחנו לא יכולים לעשות איתו הרבה. עכשיו, ההורים שלי היו אומרים לי, תשמע, בין 2-4, אוי ובואי אם תתקשר למישהו. היום, את יודעת, בכלל כל השאלה של יצירת קשר, היא סיפור חדש. יש לרשתות החברתיות קודים משלהם, כללי נימוס משלהם, פנייה בוואטסאפ מחייבת הערכות לתשובה בטווח זמן של כמה שעות, מייל, טווח של כמה ימים, וכיוצא בזה. נכון, פקסימיליה, כן? אנחנו, זה כבר לא דבר שמשתמשים בו.
ארכיאולוגיה ישנה, אתה מדבר פה.
ארכיאולוגיה ישנה, למרות שסבתא שלי מבחינתה זה state of the art, הפקס. אז את מבינה, אז אנחנו באמת חיים בעולם שלכאורה קצב ההשתנות בו הוא כזה, שאת שואלת עצמך, יש הקשרים שבהם הניסיון הוא פשוט לא רלוונטי. כי כל הזמן הדברים משתנים, כל הזמן יש לנו תחושה שהדבר שהיה תקף אתמול, כבר לא יהיה תקף היום או מחר.
אז מה, זה העולם שייך לצעירים?
לכאורה הוא מאוד שייך לצעירים. ויש דברים שהילדים שלך ילמדו אותך הרבה יותר מאשר ההורים שלך. וזה דבר שמעמיד בסימן שאלה את מושג הניסיון. את יודעת, בעולם שלפני 100 שנה לא היה שום תחום שהילדים שלי יכלו ללמד אותי. ואילו היום יש לא מעט תחומים כאלה שהילדים שלי הם המורים שלי. אז את אומרת, רגע, מה הערך של הניסיון? מה הערך? מה אני אעדיף לשאול את אבא שלי? מה אני אעדיף לשאול את סבתא שלי? ומה לא? וככל שאנחנו חושבים על זה, מחוץ לדוגמאות שנתתי לך קודם, של הרופא המיומן, מחוץ לשדה של מיומנויות, נניח שבמיומנויות אנחנו רוצים אדם שהוא כבר יש לו את המיומנות הזאת, המיומנות נמצאת אצלו ב... את יודעת, בקצות האצבעות הוא לא חושב, המנתח, המומחה כבר לא חושב מה הוא עושה, רגע, עכשיו אני צריך לפתוח, רגע, עכשיו תופרים או אחר כך, לא. כמו שאנחנו, כשאנחנו נוהגים, אנחנו לא רוצים את הנהג הטירון, שיגיד, רגע, עכשיו מכניסים להילוך לדרייב, עכשיו זה, לא, רוצים את האחד שנוהג, תוך כדי כך שומע מוזיקה בקולי קולות, כי הנהיגה היא כבר אצלו בדם. אבל אנחנו לא מדברים דווקא על מיומנויות שיר, אנחנו מדברים בכלל על ידיעות, מתי אני יכול לחלוק מידיעותיי, והידיעות האלה ישרתו אותך. אני יכול לספר לך איך אני התמודדתי עם אהבה נכסבת, האם זה ישרת אותך? אני יכול לספר לך איך אני התמודדתי עם אי-ודאות בעבודה, האם זה ישרת אותך בהתמודדות הקרובה שלך עם אי-ודאות בנסיבות המאוד מאוד ייחודיות של, שאת חובה אותם, ודאי שלא. ולכן, את אומרת לעצמך, רגע, מה הערך בניסיון החיים? איך אני יכולה לתרגם את האוצר הזה שתמון בתודעתו, במוחו, באורחותיו של אדם מבוגר, לדילמות שאני ניצבת בפניהם כאדם צעיר? מה אני יכולה לעשות? וזאת השאלה הגדולה שניסיתי להתמודד איתה במאמר הזה ובכמה מאמרים אחרים. בהתחלה, מה שעשיתי זה את התחבולה שעשיתי גם כרגע בשיחה. ניסיתי לשכנע שאין ערך בניסיון. שבאמת, דבר בעל ערך לא בתחומי ההשקעות, ולא בתחום הנימוס, ולא בתחום הטכנולוגיה, אי אפשר לקחת מניסיונו של אדם אחד, ולתרגם אותם לדילמות עכשוויות, כי הכל משתנה. ואחרי שניסיתי לשכנע שבאמת אין שום ערך בניסיון, ואפשר לקחת את המושג הזה ולאפסן אותו בפח ההשפעה של ההיסטוריה, חשבתי על הקשרים שבהם אנחנו כן חושבים שהניסיון הוא תקף, וזה הקשרים שבהם אנחנו שואלים, איך אפשר לרקום סיפור שלם מהמגירות השונות של חיינו? יש לנו את המגירה המקצועית, והמגירה המשפחתית, והמגירה החברית, והמגירה של ההתנהלות שלנו בתחומי הפנאי והתרבות, ואיך אנחנו הופכים את כל זה לסיפור אחד מלוכד? מה המשמעות שלו? מה הדבר הזה שהופך סיפור חיים לסיפור מעורר השראה? ואם אנחנו מצליחים לטוות סיפור כזה, אז הסיפור עצמו הוא הדבר שאנחנו רוצים ללמוד. איך רוקמים את ההתנסויות השונות, מהתחומים המאוד ספציפיים שדיברנו עליהם עד עכשיו, השקעות וכו' וכו' וכו', איך אנחנו רוקמים את כל זה לסיפור, לקווי אופי, שאת אומרת, את זה אני רוצה ללמוד, את זה אני רוצה לחכות.
וואו. טוב, לסיום, אני ממש רוצה שנדבר רגע על מנהיגות. הקדשת את חייך, איפה שאתה נמצא ב-20 שנה האחרונות, תקן אותי אם אני טועה, בעצם לפיתוח מנהיגות, לפיתוח אנשים שרואים להיות מנהיגים. זה כאילו מרגיש כמו איזה אופנה, פרופו קלישאות יסוד, שכולם מדברים על זה. איך להיות מנהיג? נהג האוטובוס כמנהיג, המורה כמנהיגה. בסדר? בוא רגע השנייה נדבר על מהי מנהיגות, לדעתך. ולמה ככל שמפתחים יותר מנהיגות, נראה שדווקא משבר המנהיגות שאנחנו כל כך צריכים, פשוט הולך ומעמיק.
זה נכון, באמת אנחנו נמצאים בעולם שבו יש תחושה עמוקה של משבר מנהיגות. זה לא מקרי שדיברנו קודם על מנהיגים פופוליסטיים שצוברים תאוצה בכל העולם, אגב, גם בעולם העשיר והסווה והמבוסס, וגם בעולם הרעב והדל. זו תופעה אוניברסלית שצריך לתת עליה את הדעת, של התחזקותם של מנהיגים פופוליסטיים, של מנהיגים שלכאורה יודעים מה לעשות פסקנים. שימי לב למתח הזה שבין הקלישאה של שיתופי פעולה, שיתופי פעולה, שיתופי פעולה, לבין עלייתם של מנהיגים נוקשים, פסקניים, דוגמטיים בכל העולם כולו. כביכול יש סתירה, נכון? מלמדים אותנו ללכת לשיתופי פעולה, אבל בבחירות אנחנו נבחר את המנהיג שאומר, אני יודע את הדרך, לכו אחריי. סתם נקודה למחשבה. אבל לשאלתך, מושג המנהיגות הוא חמקמק וקשה מאוד לאפיין אותו. קשה להגדיר אותו כמו שקשה להגדיר את המושג משחק, או קשה להגדיר את המושג צדק, או קשה להגדיר מושגים מורכבים. ובכל זאת, למרות שכל כך קשה להגדיר את המושג מנהיגות, ולמרות משבר המנהיגות שדיברנו עליו קודם, אנחנו יכולים לחשוב על זה שיש מעשי מנהיגות. כמו שיש מעשי אומץ, כמו שיש מעשי נדיבות, יש מעשי חסד. יש מעשים של אצילות רוח. ויכול להיות כדאי לנו להיות קצת יותר צנועים בציפיות שלנו, ולנסות לעודד אנשים לעשות מעשי מנהיגות, לנסות להשפיע על הסביבה שלהם, לנסות לקחת קצת יותר אחריות מעבר למה שהם לוקחים בנסיבות רגילות, שינסו לפתח קצת יותר סגולות בסיסיות כמו אומץ לב ונדיבות. ויכול להיות שאם נסתפק בזה ונראה את מעשי המנהיגות כגולת הכותרת שלנו ולא את המנהיג בהי הידיעה, אז אנחנו נוכל להיכנס לאיזושהי אטמוספירה של דיבור, של דיאלוג, של גובה עיניים, ונוריד את המושג מנהיגות מהאולימפוס אל חיי היום-יום.
טוב, תשכנעת, אני יוצאת מכאן, הולכת לחפש, לראות איך אני עושה מעשה מנהיגות לא קלישאתיים, שיהיו גם עם חשיבות בעולם עם ניסיון משתנה. וואו, אם אתם כמוני מתבאסים שהפודקאסט הזה נגמר, והם מחפשים תשובות לכל השאלות הכי עמוקות בחיים. סוקרטס מחפש עבודה, זה ממש ישראל סורק ערוץ בעטיפה. סדרת מאמרים נגישים ושנונים, בכתיבה קולחת שפשוט גורמת לעצור ולהרהר על מה שלפעמים נראה לנו פשוט מובן מאליו. אז תחפשו בגוגל, סוקרטס מחפש עבודה, תרחשו את הספר ותשלחו לי הודעה בלינקדאין להגיד לי תודה אחר כך. ישראל, המון 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 תודה שהגעת. לי לפחות היה מאוד משמעותי ומרתק. טוב, אז הגענו לסוף הפודקאסט. תודה רבה לדוקטור בוזי רביב היקר שהקים את הרדיו הכי שווה ביקום, ובועז יוקלסון על הטכנאות. אני הייתי שירל קיים לוצאטו, בפודקאסט על הספר החדש, סוקרטס מחפש עבודה. תודה רבה שהזנתם, ונתראה בפרק הבא.